ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כפי שדיברנו בפעמים הקודמות, למעשה בפעם הקודמת, אז החטיבה הזאת של פרשת בהר ובחוקותיי היא נמצאת במסגרת שהפסוק הפותח בהר סיני והפסוק החותם בסוף פרשת בחוקותיי אשר דיבר השם אל משה בהר סיני. אז לאור הכותרת בראש ספר ויקרא מאוהל מועד, מוכרח אתה לומר ששתי הפרשיות הללו אכן קדמו לספר ויקרא, ובאמת זוהי גם דעתו של רבי ישמעאל שהמצוות הללו הקשורות לשמיטה ומה שבא בעקבותיה הם מתייחסים לברית שנחרטה בהר סיני שעליה מסופר בספר שמות בפרשת משפטים, והיא רמוזה בספר דברים בסוף פרשת התוכחה אל הברית אשר נחרטה בערבות מואב, מלבד הברית אשר כרת איתם בחורב. והברית אשר כרת איתם בחורב זוהי שבחלקה הכוללת העונשים וכו' וכו', זה התוכחה שבפרשת בחוקותיי. על כל פנים היחידה הזאת בהר ובחוקותיי היא יחידה בפני עצמה, ומסביב לה באה מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא על סדרי קבלת התורה. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. ומה העניין, שמיטה אצל הר סיני? זה הביטוי המפורסם שמקורו כאן בתורת כהנים, ולא כל המצוות נאמרו בסיני. אלא מה שמיטה? והתשובה היא, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני. יסודות אלו על כללי התורה ופרטי דקדוקיה מתייחסים כפי המוסבר להלן אף לדרשה הלכתית נוספת. זאת אומרת, זה הופך כבר לנושא כללי, לא רק דבר פרטי. באמת האור החיים למשל מאיר שבשום מצווה בכל התרי"ג לא כתוב איפה היא נאמרה, מצווה פרטית, חוץ משמיטת שמיטה. זאת אומרת, השאלה מתעמקת, או שאתה אומר על הרבה מצוות איפה הם נאמרו, או שאתה אומר על אף אחת. למה דווקא מצוות שמיטה נבחרה להיות הדגם והמודל לצורת קבלת המצוות? אם זה נאמר בהר סיני, אז על זה אמרו חז"ל שיש כללים, יסודות, עקרונות, ויש פרטים, ופרטים מסתעפים, ופרטים בלי פרטים, וכדומה וכדומה. אז גם הם נמגורם בסיני. אבל יש דרשה הלכתית נוספת, וזה דבר השמיטה. גם כאן יש קושי. על שום מצווה לא כתוב דבר, לא כתוב זה דבר המעקה, ולא כתוב זה דבר המועדים. דבר מיוחד במינו היסוד הזה של דבר השמיטה, ועל זה אמרו חז"ל דבר השמיטה. רבי אומר שני שמיטין, שמיטה ויובל. בשעה שהיובל נוהג, השמיטה נוהגת מדברי תורה. פסקו היובלות, נוהגת שמיטה מדבריהם. מתי פסקו היובלות? לכל יושביה, כתוב בתורה, בזמן שיושבים עליה ולא בזמן שגלו מתוכה. ההצמדה בין שמיטה ליובל היא למעשה חלק מהמערכת הכלכלית שהיא בעלת הרבה משמעויות, גם מבחינה חברתית ובוודאי מבחינה כלכלית, על סדרי עולם הממון וכל מה שמתלווה לדבר הזה. אז התוכנית האורגינלית היסודית היא שמיטה, ואחרי שבע שמיטות יש יובל, וכל סדרי הכלכלה שנעים מסביב לעקרונות הללו. אבל כל אלה הם תלויים בתנאי שכל יושביה עליה. זאת אומרת, למעשה יובל יכול היה לנהוג בצורה אופטימלית בתקופת ההתנחלות בבית ראשון, לקראת סוף בית ראשון, כשגלו השבטים בעבר הירדן לראשונה, מאז פסק היובל להיות דאורייתא. יש איזו שיטה שהתוספות הביאו שירמיהו החזיר חלק מן השבטים, ואז אולי כן היובל נוהג בצורה יותר משמעותית. על כל פנים, יש לנו אי פה אי שם גם רמזים אולי די שקופים לקיום מצוות היובל. אנחנו נפגשים בזה באחת ההפטרות, הפטרה בעלת משקל מיוחד, בשחרית של יום הכיפורים. בשחרית של יום הכיפורים, אז דרך כלל נוטים לייחס למה נבחרה הפטרה, כי שם כתוב, לא זה צום אבחרהו, יום ענות אדם נפשו וכולי. אז הנביא אומר, למה צמנו ולא ראית, הנה נפשנו ולא תדע. אתה שומע מיד שיש כאילו איזו תלונה של העם, למה הקדוש ברוך הוא לא נענה היום הכיפורים, ואנחנו עינינו נפשנו, תענו את נפשותכם. יש ביטויים מאוד שקופים הקשורים ליום הכיפורים. ואז מה כתוב שם? שלח רצוצים חופשי, קרוב לוודאי לפי כל הנסיבות שהנביא אמר את זה ביום הכיפורים שחל ביובל, ויש באותו יום כמה מצוות. יש מצווה לצום, יש מצווה לענות נפש, אבל יש גם מצווה לשחרר עבדים, לשחרר. מי שמבקר במוזיאון האורודיאני פה למטה, הוא יכול לראות איך היה מנהג אצל יהודים עמידים, למשל המדור התחתון, מיד שנכנסים בקומה התחתונה, מלא כלי חרס שבורים. כלי חרס אין להם תקנה אם נטמאים. זורגים אותם. מסתום אחת לשנה בפסח, אני יודע, מוצאים אותם. אז המרתף היה מלא, הוא מלא עד היום, בכלי חרס שבורים שכנראה נטמאו. במדור שמעליו מסתום גרו העבדים. זה לא היה כל כך פשוט לוותר על כוח עבודה זול. יום אחד ועבדו לעולם, גם עבדים נרצעים, אז ביובל משתחררים. אנחנו מכירים את הברייתא במסרת ראש השנה שמתארת את החפלה הגדולה הזאת, את מסיבת הפנסיה שמראש השנה ועד יום הכיפורים אוכלים, שותים ושמחים וכו' וכו'. כיוון שתקעו בדין ביום הכיפורים, נפטרו לבתיהם לשלום. זה היה שינוי כלכלי גדול מאוד, קשה היה לוותר עליו. אומר הנביא, אתם באים לבית המקדש וצמים, הנה נפשנו, ואתם עושים כל מה שצריך ביום הזה, בידוי, הלא לעקוף כאגמון ראשו, ובבית משאירי שם את הרצוצים שלח חופשי, תנתקו כל מותה, סלקציה בבחירה של המצוות. על כל פנים, אם צודק את ההנחה הזאת, אז על פי זה יש פה משהו מיוחד במינו בהפטרה. תמיד אנחנו מפטירים מפני שהנביא אמר את זה בנסיבות מסוימות. לפי זה הנביא אמר את זה ביום הכיפורים. לקרוא הפטרה של שחרית ביום הכיפורים, פירושו של דבר שאתה חוזר על דברי הנביא, לא כבר בירושלים, הנביא אמר את זה כאן, ביום הזה, בסביבה הזאת. כי זה יום הכיפור, אלא זה יום הכיפורים שחל להיות ביובל. אנחנו איבדנו את חשבון היובלות. על כל פנים, התנאי הגדול ביובל, שכל ישראל כולם ישבו על אדמתם, ואז היובל נוהג, וגם אז השמיטה מקבלת מעמד נוסף בדבר הזה. אמנם, הדרשה על סיני ושמיטה, בדבר דרך מסירת התורה שנדרשת בתורת כהנים בסתמה, שנויה במחלוקת רבי ישמעאל רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר, כללות נאמרו בסיני, ופרטות באוהל מועד. רבי עקיבא אומר, כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו באוהל מועד, ונשתלשו בערבות מואב. כלל ופרט הם יסודות גדולים מאוד בכל שטח בשטחי החיים. גם במסירת התורה יש כללים. לא ניכנס ברגע זה למשל למעמד של עשרת הדיברות. לפי גישה אחת, נניח של רב סעדיה, עשרת הדיברות הם כללי התורה, והוא השקיע הרבה כוח לפרש איך כל מצווה קשורה איכשהו לעשרת הדיברות. אז יש מי שאמר שעשרת הדיברות זה הכללים, וכל שאר התרי"ג מינוס עשר זה הפרטים של הדבר הזה. אז איך זה נאמר? אז מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. רבי עקיבא אמר הכל נאמר בסיני, והכל נשנה באוהל מועד, והכל נשתלש בערבות מואב, גם הכללים וגם הפרטים. צריך לזכור שרבי עקיבא הוא המייצג הנאמן של פרטי המצווה, כי כשמשה עלה למרום ומצא את הקדוש ברוך הוא, הוא עוד לא הספיק לגמור לכתוב את הכל, הוא קשר כתרים לאותיות, אמר לו מה זה? אז הוא אומר לו, יש אדם בסוף העולם ברבי עקיבא בן יוסף שמו, והוא עתיד לדרוש תילי תילים של הלכות. זאת אומרת, כל הפרטים הללו לשיטת רבי עקיבא נאמרו גם בסיני, גם באוהל מועד, גם בערבות מואב. לא, אבל המחלוקת היא מה היחד בין הכללים לפרטים, וצריך להבין שברגע שהרב קוק דיבר על הדבר הזה, תכף אנחנו נראה לאיזה עומקים הוא הגיע. אני כבר סיפרתי פעם אחת שלא היו לו ילדים מרב צבי יהודה, והרב חרלה פעם אמר לו, למה הרב לא מתפלל? אז הוא אמר, אני לא יכול להתפלל על פרטים. זה משהו מדהים, אני חושב שזה מעלה מההבנה שלנו. תגיד פלל. הוא היה איש כללי. בשבועות האחרונים לחייו הפסיק לקרוא עיתונים, והוא אמר, לפי השורש שלי אני בכלל קשר לעיתונים, פרט זה, פרט זה, אלא בתור רב אני צריך לדעת את הפרטים, אבל עכשיו הוא כבר לא נפקמין לי, כי הוא כבר לא היה מעורב בחיי הציבור. זאת אומרת, היסודות הכללים, הגישה הכללית שלו הייתה מיוחד במינה, וגם הפרטים, ולכן כשזה הגיע הנושא הזה, נראה לאיזה פרספקטיבה הוא פתח את הדבר הזה. הפן השלישי בערבות מואב מתייחד מאלה שקדמו לו. אז באו ישראל בברית הערבות המחודשת, מאותה עת ישראל ערבים זה בזה. מעמד זה של עם אחד, של רבים המתאחדים לציבור אחד מכוח הערבות ההדדית, קדמה לה התפרטות מופלגת. אמר רבי יוחנן, מלאך היה מוציא הדיבור מלפני הקדוש ברוך הוא. בזמן שהקדוש ברוך הוא אמר עשרת הדיברות, אז כל מלאך לקח דיברה אחת, ועל כל דיבור ודיבור הוא מחזירו על כל אחד ואחד מישראל. אתה לא תגיד לי שכולם עם אחד, כולם פה, כל אחד ואחד יש לו את המעמד בפני עצמו. והוא אמר לה, לכל אחד מישראל, אומר לו, מקבל עליך, מקבל אתה עליך את הדיבור הזה, כך וכך דינים יש בו, כך וכך עונשים יש בו, כך וכך גזרות שוות יש בו, כך וכך קלים וחמורים יש בו, כך וכך מתן שכר יש בו. בקיצר, את כל הפרטים כולם, לא היה מי שיכול להתחמק מן הפרטים. אני שמעתי זה באופן כללי, אבל לא הגעתי לפרט, לא ככה. הדיברה, הגילוי היה על כל מילה ומילה. והיה אומר לו ישראל הן, וחוזר ואומר לו, מקבל אתה עליך או על האוטו של הקדוש ברוך הוא. אחרי שאמר לו את כל הפרטים, אמר לו, ועצם העיקרון אתה מקבל, והוא אומר לו הן הן. בחינה זו של מתן תורה, איך לומדים פשט במאמר חז"ל כזה, וצורת קבלתם על ידי הפרטים, גם אם הייתה בקדושת התורה, חסרה הייתה בה הבחינה הכללית, נהדר ממנה יסוד כללות התורה. ואז הרב טבע מטבע בריסקאי, יש שני דינים, יש דין של כללות התורה, זאת אומרת אני מקבל את התורה כולה, אבל יש גם צד של קדושת התורה, וקדושת התורה שהיא חודרת גם לפרטים ופרטי פרטים. לעומת זאת, מעלתו המיוחדת של מתן תורה הכללי היה ויחן שם ישראל נגד ההר, וכולם מרגישים בקושי, ויחנו שם ישראל, היה צריך להיות כתוב. למה שם בלשון יחיד? כי איש אחד בלב אחד. אמנם, כדי שכל הפרטים יתגבשו לעם אחד, צריך היה ליצור מכנה משותף אחד לכולם. התפיסה וההבנה של כל אחד, של כל יחיד במצוות התורה, ההסכמה לקיימן והקבלה את אלוהותו של הקדוש ברוך הוא על ידי כל פרט ופרט, יצרה אוסף של פרטים השונים זה מזה בדרגתם הרוחנית. דימוי הכפייה של ההר כגיגית על ראשי המתכנסים בתחתית ההר, אין בה רק שיתוף חזותי שכל המצטופפים מתחת לגיגית, יש לזה כן יסוד ויזואלי. עשרות אלפי אנשים מצטופפים ומקבלים תורה, רואים את הגילוי בהר סיני, וההר מדמה כאילו איזה גיגית כזאת, איזה פיילה כזאת שמלבישים על כולם, וכולם נמצאים מתחת לחופה הזאת, אלא הוא הופך את כולם לשותפי גורל. הוא מבקש לבטא את הסגולה העליונה, את בחירת עם ישראל ואת השיעבוד של כל בני העם, המשתעבדים לרצון העליון. כולם כפויים לקבלת התורה, שבאותו מעמד מתגלה יסודה הכללי, כללות התורה. או אז קמה הזהות בין קדושת התורה לכללותה. אז אתה לא יכול רק להסתתר מסביב, כולם עושים, כולם מדברים. יש פה גם יסוד אינדיבידואלי מובהק מאוד, קבלת התורה על ידי היחידים. כשכל דיבור ודיבור בסיני היה חוזר על כל אחד מישראל, משמש בו יסוד הבחירה האישית הפרטית המגלה את מעלת קדושת התורה. ואילו התכללות היחידים בכפייה, יסודה בסגולה הבסיסית של העם שעניינה בגללות התורה. אולי אתם זוכרים, אני כמה פעמים הבאתי את הוורט הגדול של השם, של השם ישמואל בפרשת פרה אדומה, ומפני ההתייחסות שלו אני אחזור עליו. יש קושי גדול בפרשת פרה, פרשת חוקת, ענייני הקורבנות מתפרשים בספר ויקרא, מה פתאום פרה אדומה נשאר שם בין הסיפור של קורח, בין הסיפור של מות מרים והמלחמות לעבר הירדן, מה פה, איך זה משתלב פה? אז נאמרו, למשל הברבנל אמר בצורה מאוד פשטנית, אחד מהדברים הבסיסיים שגורמים לטומאה זה חלל חרב. עומדים עכשיו לפני הכניסה לארץ, יהיו מלחמות, יהיו חללים. איך אדם נטמא אם הוא נפגש עם חלל? בסדר, אז הגורם הוא כאילו זמני. אמר השם ישמואל עמוק מאוד, צבא, צבא בעצם ההגדרה שלו הוא לשון יחיד, אין צבא של איש אחד, אבל בגלל אתה אומר אותו רק בלשון יחיד, כי הצבא מורכב מחילות, מכוחות. הצבא עובד, הצבא פועל כשהוא עובד כולו כגוף אחד, למרות שכל אחד צריך לעבור את האימון שלו, כל אחד צריך לו את התכונות שלו, אבל זה עניינו של הצבא, שכל אחד תורם את תרומתו האינדיבידואלית מקסימלית. כשאני רואה לפניי צבא, אני רואה דבר מאוחד, והוא ישתמש בפטנט הלכתי. הדין הוא שכיבוש יחיד אין שמו כיבוש. כיבוש, מה שאדם עושה, אפילו מלך שעושה במחמת אינטרסים לא לאומיים כלליים, אין לו דין של כיבוש רבים. אז הוא אומר, אם יש לי צבא, והצבא הזה אם אני מודד אותו בהתאם להישגיו הרוחניים, אז כל אחד ואחד יש לו תפיסה שלו בתורה. אז למעשה אין לי פה צבא של מאוחד, יש לי פה צבא שרידים, פה אני מבין ככה, פה אני מבין ככה. זה עניינו של הממקב ושל הממפי לגבש את כולם לאחד, אבל בתורה כל אחד מבין אחרת. אז הוא אומר, פרשת פרה אדומה יש לה דבר המאחד את עם ישראל, כולם לא מבינים. אני מבין בדרגה כזאת, אני מבין בדרגה, אני מבין באמונה ככה, אני מבין בשבת ככה, בכל אחד מצווה, אבל בלא להבין אז כולם משותפים. אומר, נתנו פרה אדומה לפני הכניסה לארץ כדי לגבש את הצבא שיהיה, הוא יחיד בזה שהוא לא מבין. מבריק מאוד על היסודות של האחדות, משהו מעין זה מסתבר לי בכיוון הזה. במתן תורה נתנו כללית, נתנו את הכללים ואמרו שם כולם מתאחדים, אבל יש יסודות של הפרטים, ואלה הפרטים שעליהם שילושו של מתן תורה בערבות מואב. על מרכיבו המרכזי, ערבותם של ישראל זה בזה, היה לו עיתוי מדויק. כך פרש רש"י את המימרה שלא אנש על הנסתרות שעברו ישראל את הירדן. ולא הנה מחלל שבת ביחיד, הוא לא בסדר, הוא פוגע. המשל שרבינו יונה מביא, יהודי גוי נוסע בספינה, יש לו את התא שלו, הוא שילם בשביל התא הפרטי הזה, הוא מחליט לקדוע חור בספינה, הוא קודם אומר לו, רבי יהודי, אתה מעמיד את כל הספינה בספינה, מה אכפת לך? אומר, אני עושה את זה בתא שלי. כולם מבינים את זה. אם אתה רואה את עם ישראל כולו מפליג בספינה אחת, אז אם אתה מחלל שבת, אתה באיזה מקום שהוא גם מזיק לי. אם יש אחדות בינינו, אם יש אחריות הדדית בינינו, אז כל דבר שאתה עושה גם מזיק לי. אז ושמעו וקיבלו עליהם ברכות וקללות בהר גריזים והרבל, ונעשו ערבים זה בזה. אמנם בירושלמי באו דבריו של רבי שמעון בלקיש, בירדן קיבלו עליהם את הנסתרות. אמר להם יהושע ישתמש באיזה מצב קריטי, הם עוברים את הירדן, הם נמצאים בתוך הירדן, המים עומדים נד אחד, אומר להם יהושע, עכשיו הזמן, אתם מקבלים טוב, אם לא, באים המים משוטפים אתכם. הוא ניצל את נקודת החולשה הזאת. אמר להם יהושע, אם אין אתם מקבלים לכם את הנסתרות, המים באים ושוטפים אתכם. נמצא שהערבות שקיבלו בערבות מואב מועד תחולתה רק מי שעלו מהירדן, כפי המוסבר לאל, הרי מטרת הכפייה הייתה להשגת בחינת עם מאוחד. מלה זו שזכו לה בסיני לא פסקה מהם ולא היה צריך לחזור עליה בירדן. יהושע לא היה מודע לכך, ומשום זה נזקף הדבר לחובתו. עכשיו תשמעו איזה חשבון עם יהושע. בעזרה פרק ח' פסוק י' ז' כתוב, במסגרת הסיפור על חגיגות שחגגו בראשית בית שני, ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי ישועה בינון. כן, על פסוק זה ועל כתיב חסר זה, קודם כל למה לא יהושע, למה ישועה, דרשו בגמרא, מה זאת אומרת שלא עשו? אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא? היו תקופות זוהר בימי בית ראשון, דוד, שלמה, והם לא עשו סוכות, ואתה אומר, מי מאות יהושע בן נון לא עשו? אז יש כמה תשובות לדבר הזה. אלא, אז הגמרא אומרת, מקיש ביאתם בימי עזרא, ביאתם בימי יהושע. מה ביאתם בימי יהושע, מנו שמיטים ויובלות, וקידשו ערי חומה? אף ביאתם בימי עזרא, מנו שמיטים ויובלות, וקידשו ערי חומה. לשיטה אחרת, שם בגמרא, אין כוונת הפסוק לסוכות ממש, אלא לרמוז על כך, שביקש עזרא שיסתלק מהם יתר של עבודה זרה. זה סתם סיפור מעניין בפני עצמו. בימי בית ראשון עבודה זרה הייתה הבעיה הכי רצינית. עברו פחות מ-70 שנה, עולים לארץ בפעם השנייה, אין עבודה זרה, נעלם. אז יש לנו בגמרא סיפור על אנשי כנסת הגדולה וכו' וכו', אבל זו עובדה שאין. אז על זה אומרת הגמרא, והגן עליהם זכותו של עזרא כסוכה, כי לא עשו דבר זה. מה דבר? להתפלל על ביטול יצר עבודה זרה, זה אנשי כנסת הגדולה, בימי יהושע. והיינו, למה יהושע לא התפלל עם הכניסה לארץ על סילוק עבודה זרה? הרי עובדה היא שמאות שנים אחרי זה אנשי כנסת הגדולה עשו את זה. אז יש אפשרות גדול. אם היה יהושע מתפלל והיה להם את הזכויות הללו, אז אפשר היה להימנע מכל החורבנות. והיינו דקפיד קרא להדקור יהושע תפי מאחרים. למה הוא אומר מי מות יהושע? וקומת קר לו בלשון גנאי. דביש למה משה לא ברחמי, למה משה לא עשה את זה? דולה בזכות עד ארץ ישראל, משה רבנו לא נכנס לארץ. ואחת המסקנות המתבקשות מזה שלא נכנס לארץ, אי אפשר להתפלל שעבודה זרה תיעלם, אפשר רק בכוחה של ארץ ישראל. אז משה רבנו לא התפלל כי לא היה לו את הכל זה, אבל יהושע היה המנהיג הראשון שהכניס לארץ, יכולת להתפלל, נכנסים לארץ, מתיישבים, תסתלק התרבות הכנענית ויותר לא יהיה עבודה זרה. אלא יהושע דאב לזכות עד ארץ ישראל, אמי לא בהירחמה. ולכן באיזה מקום שהוא, הימנותו של יהושע מלהתפלל על סילוק יצר עבודה זרה עם כניסתם לארץ, אפי קשורה בעמדתו הבסיסית המוטעת בקשר לאחדותם של ישראל. ביחד לתקופת תופעת העלמות עבודה זרה, דרשו חז"ל את המושג סריסים על חנניה, מישאל ועזריה. בפשט הפשוט, כי הם קיבלו מינוי מהמלך הבבלי. אבל למה קוראים להם סריסים? שנסתרסה עבודה זרה בימיהם. אומר רש"י שבימיהם נודע לכל שאין ממש בעבודה זרה. חנניה, מישאל ועזריה הם מקרי גבול בין בית ראשון לבית שני, והם אלה שקוראים סריסים, פתאום ראו שעבודה זרה היא לא משמעותית, היא לא עושה פירות, היא סריס. עניין ההסתרסות אחד עם השירוש, מי שלא מותיר שורשים הרי הוא סריס. החל מתקופת כנסת הגדולה נקרא עבודה זרה ולא הותירה שורשים, אכן עצם עקירת שורשיה של עבודה זרה מישראל מניחה את קיומם של השורשים, והיא גוף הצריכה ביאור מה מקורה של עבודה זרה בישראל אחר ששמעו לא יהיה לך. אמנם קבלת התורה רק מצד מהבחינה הפרטית, מצד הפירוט מהכלל היא מקיימת את אלמא דפירודא. עמוק עמוק עמוק, עבודה זרה יסודו בפירוט אל הרם, אל הברק. השם אחד זה אחדות, כל מה שהוא נגד השם אחד, שיש כוחות נפרדים, זה עבודה זרה. כל מחשבה של פירוד היא עבודה זרה. ומכיוון שהייתה רק קבלה של היחיד, אז ממילא לא בא היסוד הזה של קבלת התורה בכלליותה, זה יסוד שלא מאפשר עבודה זרה. אבל אם אתה לא מקבל את התורה בצורה כללית, שיבו בית הולדתה של עבודה זרה. צורתה הפרטית של התורה היא המאפשרת את גילוי התאומה הפרטית שבעבודה זרה, זו שמעצם מציאותה היא פרטית. עבודה זרה זה פרט. לפני מותו היה איזה דיון על הפרדת הקהילות של הרב קוק, היה דיון של פירוד בקהילות, של להתנער מכנסת ישראל, מכל הציונים בבת אחת. אמר הרב קוק משפט, כל פירוד, כל מחשבה על פירוד זה יסוד של עבודה זרה. אז חושבים שזה סתם איזה בור ציוני כזה, קוקיסטי כזה. זה עומק הדבר הזה. עם ישראל הוא עם מאוחד, וכל היסודות הפרטיים, אתם רואים לאיזה פנורמה הוא פתח את הדבר הזה. זה לא רק פרט וכלל, זה יסודות גדולים בהשקפה. יש עולם מאוחד, יש עם מאחד, וכל מה שהוא לא מאוחד, אז יסודו בעבודה זרה. אכן נבוכת נצר, לאחר שכבש את ארץ ישראל, הוא ביטל את כלליות האומה. יובל זה שעם ישראל כולו יושב על אדמתה. סבור היה נבוכדנצר שנתבטל אף כוחה כללי של התורה, וגם ממי נותרה בישראל, הרי נותר רק הצד הפרטי האישי, והוא הרי מאפשר את קיומה של עבודה זרה, ולכן יש מקום לסגינה לצלם דהב, למה אפשר להשתחוות לצלם הזהב. אמנם אלה הסריסים, חנניה, מישאל ועזריה, נשרשה עבודה זרה בימיהם, דיינו ששרשו אחריה ונעקרה מישראל. נמצא שלמרות התבטלות כללות האומה בארץ ישראל, אז היה מקום שפעם נוספת העבודה זרה תתפתח, אבל היא לא התחדשה, מכיוון שאליס היו הסריסים. משה רבנו חסרה לו כוחה וזכותה של ארץ ישראל, ולכן למרות כפיית העם תחת ארלו היה מושג הכלל שלם השבור את הירדן, ואילו עזרה שפעל בארץ ישראל הביא את עניין הכלל להשלמתו על ידי חזרה מהגולה, שיבת ציון, סילוק עבודה זרה והעמדת משפטי התורה. מה שהשיג עזרה בדורו יכול היה יהושע לעשות בדורו, אחר שעמדה לו זכותה הכללית של ארץ ישראל. ההחמצה של זכות זו היא שפגעה בשמו ובשלמותו, לכן כתוב מי ישובה, לא כתוב יהושע. אמנם מניין השמיטים והיולות ממי יהושע שפקע על ידי כיבושה של ארץ ישראל הוא שהחל מחדש בימי עזרה. ביסודו של המתן השלישי בערבות מואב מונחת ערבותם של ישראל זה בזה, והיא המבטאת בצורה הנמרצת ביותר את הכלליות של ישראל, כולנו בספינה אחת. בעניינה של הערבות זו, מבחינה הלכתית, יש לעיין. אנחנו תמיד תופסים שכל ישראל ערבים זה בזה, ערבים זה לזה, זה מין מאמר כזה ציוני, אגדי, דרשה ביום העצמאות וכל מיני דברים כגון אלה. הוא אמר שיש לזה משמעות הלכתית. למה בכלל אחד יכול להוציא את חברו בקריאת שמע? כל אחד חייב. מכיוון שכל ישראל ערבים זה בזה, אז יש לי אחריות כלפיך. אז היסוד של הערבות הזאת זה יסוד הלכתי. הוכיח תוכיח תמיתך. אני צריך להוכיח אותך, למה? כי שנינו באותה ספינה, שנינו, אני מרגיש גם אחריות אליך. אז עכשיו אבל הוא שאל, האם היא משמשת כמקור למצוות הוכיח תוכיח? כיוון שכל ישראל ערבים זה בזה, אז לכן יש עליי מצווה להוכיח, או איפכה. מכוחה של מצוות הוכיח תוכיח בין בני העם, באי הערבות הכלל ישראלי. איך לפרש את הדברים האלה? אכן. אגב, הוא חזר לנושא ההלכתי הזה בכמה הזדמנויות נוספות. האמת מורכבת משני הצדדים כאחד. מהבחינה החיצונית, הרי נקודת המוצא היא מצוות התוכיחה. ומאחר שקיימת חובת הוכיח תוכיח, באה מכוחה הערבות, כיוון שאני חייב להוכיח אותך, אז אני אחראי גם לעולם הרוחני שלך. אומנם מהבחינה הפנימית, העיקרון הבסיסי היא הערבות, ובגרמתה באה המצווה של התוכחה. הרגשת הכלליות של מעמד סיני, ויחן שם ישראל, היא המונחת ביסוד דברי התנה בתורת כהנים בראש פרשתנו. מה שמיטה כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כל המצוות כולם כך. מכוחה של כלליות זו ניתנה התורה על כל גילוייה הכלליים והפרטיים. כשרב עקיבא אומר כללים ופרטים נאמרו בסיני, כללים ופרטים נשנו באול מועד, כללים ופרטים נשתלשו בערבות מואב, אז הוא אמר שכדי להבליט נקודה יסודית זו נבחרה מצוות השמיטה, וכאן הוא רומז להערה של האור החיים, לא בדיוק כאן, שקיומה רק בארץ ישראל. אבל גם השמיטה יש לה יסוד כללי. אחד הפרטים בשמיטה, יד הכל שווה. זאת אומרת, יש כמה מקומות בכמה ריכוזים דתיים שיש אפילו ליהודים גינות פרטיות. עם החיה בראשית השנה הבאה הם תולים שלט שמיטה, הפקר, כל מי שרוצה, יש בבית בגן כמה יהודים כאלה, כל מי שרוצה יכול להיכנס, לכתוב לו תפוחים, לכתוב בפרסקים. יד, אה?
זה לא שלי,
יד הכל שווה. אין רכוש פרטי, יד הכל שווה, זה יסוד כללי גדול מאוד בדבר הזה. העניים, יד הכל שווה, העניים והעשירים, לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתושבך הגרים ממך. יש פה שוויון בין כולם. לדעת רבי ישמעאל, יסודה של כלליות סיני מכוחה של הכפייה. כל ישראל כופפו את רצונם בפני הרצון העליון, ולכן לעומת זאת ניתנו הפרטים באוהל מועד. במעמד של התבטלות של כפה עליהם לא היה מקום להיכנס לפרטים. ובכן, זה הרבה יותר מאשר סתם בעיה טכנית, איך זה היה. הוא אומר, הר סיני כולו היה כללי, אז מה אתה נכנס איתי לפרטים? אמנם רב עקיבא מדגיש את היסוד הארצי ישראלי, לא די בכלליות הכוללת גם את הפרטים, הן זו של סיני והן זו של אוהל מועד, נצריך לכך גם הכלליות של ישראל בארץ ישראל. אז רב עקיבא אומר שאני רוצה להיכנס לפרטים, מכיוון שהפרטים הללו כל אחד לפני עצמו יש לו גם כן משמעות. אז מאותו הרגע שנתנו תורה ביסוד של כלליות התורה, נתנו גם את הפן השני שהוא קורא לו קדושת התורה. אבל עדיין חסר לו משהו אחר. מכאן שילושו של המתן בערבות מואב, אותו, אני חוזר פעם נוספת, נצררת גם הכללי של ישראל בארץ ישראל. מכאן שילושו של המתן בערבות מואב, אותו מתן שהפך לבר תוקף כשעברו את הירדן, ואז גם נכנסה לתוקפה הערבות ההדדית של ישראל. אחד הביטויים הנמרצים של הכלליות והערבות היא שמיטת כספים. אז כמובן שבפשטות כלכלית, איך מסבירים את שמיטת כספים? השמיטה משמטת אלה בסופה. אני לקחתי אשראי, אני לקחתי הלוואות, אני בדרך כלל פורד מהרווחים שלי. אז אם יש לי רווחים, עשיתי עסקים, אז אני יכול לפרוע לך. אבל אם בשמיטה לך תחילה, אני מוותר על החוש הפרטי שלי. אם בשמיטה, אני לא יכול לבית את האדמה, אתה יכול להיכנס גם בלי לזקוף את החוב, אתה לוקח את זה. אז מאיפה אני אפרע? אז בפשוט, לכן באה מצוות שמיטת כספים. אבל הוא הלך הרי יותר עמוק מן הדברים הללו. שמות. כל מתי ידו, כל מה שידו אשר יושב ברעהו לא יגוש את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לשם. מכאן תלותה של השמיטה, שיש לה אף פן פרטי. האדמה שלי, אני מפקיר אותה. הפירות שלי, אני מפקיר את זה. אבל ביובל, ואמרנו שהשמיטה נוהגת רק, דאורייתא רק שהיובל נוהג. יובל שיסודו כללי. השמיטה היא פרטית. היובל הוא כללי, זה היחד ביניהם, כי כתוב לכל יושביה בזמן שיושבים עליה, וזה דבר השמיטה שמות. אמרו חזל, שתי שמיטות, שמיטה ויובל, בשעה שהיובל נוהג, השמיטה נוהגת מדברי תורה. תלות זו בין שמיטה ליובל היא התלות שבין פרטים לכלל. איך הוא סגר את המעגל? כמו שאתה מבין, נניח במתן תורה, אז ראינו זה מאמר מיוחד שכל מלאך, לכל אדם היה מלאך קטן, והוא אמר לו, כל הפרטים במצווה הזאת אתה חייב לשמור. אז הוא דגדק וירד איתו גם לפרטים. עשרת הדיברות כולם יסודות כלליים. אז כמו שכאן נתנו פרט וכלל, כאן נתנו כפייה ועשו עם מאוחד, גם היובל הוא מאוחד בזמן שכל יושבי עליה, ויחד עם זה הוא נכנס גם לפרטים, לאבד את האדמה, להשקוט אותה, להשקוט אותה כדי לקיים אותה ולא כדי, כל מיני פרטים שישנם, במקום אחד כתוב בתוספות, שאין מספר לפרטים של שמיטה. וזה כמובן המשמעות של ההכנות הגדולות לשמיטה, כל המכונים למיניהם וכל מה שמתלווה לדבר הזה, כדי לקיים שמיטה בדקדוקה אתה צריך לחדור להמון המון פרטים שהם היסוד של הדבר הזה. כאמור, יש לשמיטה יסוד כללי בעצם היותה כוללת את כל בני העם, עניים ועשירים. אמנם מצד יחסה ליובל, הרי כל שנת שמיטה נידונת כפרט, ורק בהצטרף הפרטים כולם שבע שמיטות יבוא הגילוי הכללי ביותר דרור בארץ לכל יושביה בזמן שיושביה עליה. בעיית הכלל והפרט, הגדרת כל אחד מהם והיחסים ביניהם נידונו בפנים הרבה במשנת הרב. זאת אומרת, כמו שראינו, גם פגישתו לכלל ישראל, אני חושב שהרב אוטנר פעם התבטא, מי ששמע את הרב אומר את המילים כלל ישראל, הוא הבין את הניגון הגדול שלו. זאת אומרת, זה לא היה סתם איזה ביטוי סוציולוגי, זה היה יסוד בתפיסה של גם אהבת ישראל שכל אחד ואחד, הוא ראה בכל אחד ואחד נציג של הכלל כולו, גם בתורתו, גם הצורה שבה הוא התייחס לבעיות, הוא ראה את בעיית הכלל וראה גם את הפרט האינדיבידואלי שבתוך הלגד. לצורך ברורה של הסוגיה כולה יש לעיין בכל מרחבי יצירתו, ללקט מתוכה את הערותיו השונות ולצק את אותם למסכת אחת. בעומק העניין מונח כנראה יסוד אוטוביוגרפי חזק, זה שבא לידי ביטוי בתפקידיו הציבוריים כללים אחד, ומאידך עולמו האישי הפרטי כפי שנצטייר ברשימותיו האישיות הפיוטיות. דברים מיוחדים במינם. יש מכתב, מכתב מעניין, שנושא אופי פרטי. המכתב הוא כותב לרבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי. רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי היה צעיר בימיו, אנחנו הכרנו אותו בגיל מבוגר מאוד, הוא היה נכדו של רבי שמואל סלנט, ועמד במרכז החיים הציבוריים בירושלים. כללית היה גם אחר כך אחראי לעץ חיים, אבל היה דמות מאוד מאוד ציבורית, כללית גם כתב ספר על שמיטה, אבל הוא משך בחוטים. קיצר, כותב לו הרב מיפו, שהוא שם, שנפטר רבי יצחק בלזר. רבי יצחק בלזר היה אחד משלושת תלמידיו הגדולים של רבי ישראל מסלנט. עלה ארצה, גר במוסררה, עד היום הבית הזה קיים, יש אפילו תמונה שעולה במדריות, זה היה נקרא ביתם של בעלי המוסר במוסררה. שם ישבו בעלי המוסר, ישב נפר בפתו לאמסרדם, ושם הוא ישב, והוא היה, הוא היה בשלב מסוים הרב של פטרבורג, עלה ארצה, ובתור אישיות מוכרת, הוא נתמנה לממונה על כולל ליטה. כולל ליטה זמות, זו הייתה משרה מאוד נכבדת, כי למעשה כל הכספים שגבו בליטה היו עוברים דרכו לחלוקה פה בארץ. זה הייתה גם גרור בעבודה אדמיניסטרטיבית. אז הוא נפטר. אז כותב לו הרב קוק, כיוון שרבי יצחק בלזר נפטר ומסתומת צריך למנות עכשיו ממונה אחר על הכולל, אני הייתי חושב שאני מתאים לזה. אני רוצה להתפטר מהרבנות של יפו, היא מעסיקה אותי בכל מיני דברים, לא נותנת לי לבנות את האישיות הפרטית שלי. תעשה השתדלות, אם יש שם אפשרות לדבר עם מי שצר לדבר, אני חושב שאני גם יודע קצת לענייני כתיבה וחשבונות, אני אעשה את זה בסדר, אני אעלה לירושלים, אני אתפרנס מלהיות הממונה על הכולל, ותיתן לי לשבת בצד וללמוד. אני חושב שזה מסמך, אולי לא מייחסים לו את המשקל הנכון, אבל זה מסמך מאוד, מצד אחד מאוד מרגש, מוותר על הכבוד של רב יפו והמושבות, שזה היה משרה מאוד מיוחדת במינה, ורוצה להיות פקיד או פקיד בכיר כדי להתפרנס, לא רוצה את העניין, רוצה את העולם הפרטי שלי. זאת אומרת, זה ביטוי נמרץ מאוד. אנחנו היום בדיבט כמובן שמחים שהוא לא, שזה לא הצליח. מה היה קורה? אולי, אולי לא, אולי לא, אולי באמת היו לנו יצירות גדולות מאוד בדבר הזה. משהו מעין זה היה כבר בתקופה יותר מאוחרת. יהודים מן היחידים שהיו מבינים על הרב קוק היה זאב יעבץ. זאב יעבץ זה שיסד את הסתדרות המורים בארץ ישראל, זה שעשה את ט"ו בשבט לחג, זה שהיה המורה בזיכרון יעקב, זה שכתב ספר היסטוריה. למה? כי הוא רצה ללמד היסטוריה ולא היה ספר, אז הוא החליט שהוא צריך, הוא ישב, הפך להיות היסטוריון וכתב ספר בין 14 כרכים תולדות ישראל, כדי שאפשר יהיה ללמוד ממנו היסטוריה בבתי ספר. אז הוא היה, הגיע ללונדון, הוא ראה את הרב, הוא כותב לרב, רחמנות הרב מתבזבז בשטויות של רבנויות קטנות, שהרב יעזוב את הכל וישב ויכתוב, עם ישראל צריך את הספרות שהרב רוצה ליצור. אז הרב אומר לו, אני נכון, אבל אני צריך פרנוסה, אני משמש ברבנות, אני לא יכול. הוא נקרא בין תפקידיו הציבוריים שישתדל למלא אותם בנאמנות לבין עולמו הפרטי. כיוצא בדבר, המתח שבעולמו הרוחני המחשבתי בין העיסוק בפנימיות התורה ששולט ביסוד הכללי לעומת הדיונים ההלכתיים הרחבים בתשובותיו ובחידושיו. למעשה המתח בין הלכה לאגדה, שהרב קוק כמה וכמה פעמים דיבר עליו, יש באורות התורה קטעים, זה מתח שמצלם בין הדבר הכללי לבין הדיון הפרטני. אגב, בפרטני הוא חידש, יש מכתב הזה שמצוין פה באיגרות, הוא כותב לרב צבי יהודה בערב שבועות, הוא כותב לו בהי, כותב לו בגדס על כל עניינים רוחניים ובכלל מה העולם הרוחני שלו, ואחר כך באמצע הוא אומר, חפצתי לעסוק בפרטים, ומתחיל לדון איתו בדיני מזוזה. הוא דן את הלב, אתם שומעים מה קרה פה? יש דברים כלליים, ואני יודע שהדיון במזוזה מצד המרפסת, חייב מפה, חייב מפה, ובשליש העליון, כל מיני פרטים טכניים במרכאות, שקשורים להלכה, אני צריך לעסוק בהם, וזה ההלכה, ואני עוסק בהם. אבל כשהוא ביקש לעבור במעבר, אז הוא אומר, חפצתי לעסוק בפרטים. יש לי מובן כללי, ויש לי גם את קדושת התורה עוסקת בפרטים, ואני עכשיו רוצה לעבור ליסודו של הפרטים הללו. לשון אחרת, הדיאלקטיקה שבין ההלכה והאגדה ביצירתו. לפנינו נדון עיקרון זה של כלל ופרט ביחס למושגי השמיטה והיובל. אידיית היובל נתפסה ככללית גם אם בגלל תחולתה כשכל יושביה עליה. האמת היא, כמו שאמרנו, רק רמזים קטנים, כמו שאמרתי בישעיהו נונחת, יש לקיום מצוות היובל. כי למעשה היובל על שמיטה, יש לנו עוד קצת רמזים בתורה. יש גם דברים מאוד מאוד מעניינים גם בספר חשמונאים וגם באיגרות בר כוכבא. המצור של המתייוונים ערב מלחמת החשמונאים חל בשמיטה, ובאחת האיגרות כתוב שיש פה בעיה, כי האדמה לא נתנה פירות, מכיוון שאותה שנה הייתה שנת שמיטה, ערב פרוץ המרד, ואז ממילא גם היו בעיות של כלכלה וכו'. זאת אומרת, אי פה אי שם יש רמזים ליסודות הללו, אבל יובל כמעט ולא. חוץ מנניח אותה נבואה של ישעיהו שאמרנו בנונחת, שיש אגב שם בסוף ההפטרה של יום הכיפורים בבוקר, כתוב שם אם תשים משבת רגליך עשות חפצך ביום קודשי, זה שבת שבתון. וכן יש פה גם, וחזל דרשו לקדוש השם מכובד, זה יום הכיפורים, נגמרה בשבת. אז האמת היא שכשאתה דורש את זה נשמע לך מוזר, אבל לפי זה יום הכיפורים מופיע גם במפורש בנבואת ישעיהו, כשהוא מדבר על יום ענות אדם נפשו וניתם את נפשותיכם, וגם דרשת חז"ל שדורשת את זה, שצריכים במה מכבדים את יום הכיפורים, בכסות נקייה. זאת אומרת, כמעט הייתי אומר, לבישת בגדי לבן ביום הכיפורים מעוגנת בנבואה הזאת של ישעיהו, שהיא נאמרת בפרק. מה פתאום, אם אני מקבל את ההנחה שזה נבואה שנאמרה ביום הכיפורים שחל להיות ביובל, אז זה בוודאי בעל משמעות גדולה מאוד. עבד מאיתנו חשבון היובלות. יש כל מיני יסודות קבליים, אני לא יודע את המקור שלהם, אבל יש איזה אחת המסורות ששנת תשנ"ד הייתה שמיטה, תשנ"ה זה הייתה השנה השנייה, יש מסורת שזה היה יובל תשנ"ה. אז לפי זה אנחנו צריכים להיות באיזה יסודות של יובלות, אני אינני יודע מה מידת המשקל של הדבר הזה. על כל פנים, אידיית היובל נתפסת ככללית גם בגלל תחולתה שכל יושבי עליה, וגם בהיותה כאין סיכום כללי של שבע השמיטין הפרטיים. אם אני מקבל את ההנחה הזאת, אז שמיעית יסודות פרטיים, וכשהפרטים כולם מצטרפים לשבע שמיטות, אז יש לך את היסוד הכללי של היובל. יתר על כן, בעצם הדיון על מקומה של הפרשה ותלותה במקור הסיני בא בלשון התנאים השימוש במושגים של כללים ופרטים. למה דווקא כאן? הרי זה השאלה, למה נבחרה השמיטה והיובל עובד יחד איתה? למה דווקא היא נבחרה לדגם של היסוד הזה? כי זה המייצג של פרטי וכללי. אתן לכם דוגמה נוספת, זה קשור להפטרה של שבועות בבוקר. בראש ספר יחזקאל ובראש מעשה מרכבה כתוב ויהי בשלושים שנה, לא כתוב שלושים למה. יש מי שאומר שלושים שנה של הנביא שהיה בן שלושים, זה יפה, זה פיקנטי, אבל אין שום ראיה לזה. קודם כל, כי בשום מקום בתנ"ך לא כתוב בין כמה היה הנביא כשהוא התנבא. ירמיהו כתוב נער אנוכי, אבל זה יכול להיות שהוא היה מבוגר, ורק דרך צניעות אמר, לא ברור. שם בפרק א' ביחזקאל כתוב שהיה בשנת חמש לגלותינו. בפרק מ' בספר ביחזקאל כתוב ב-25 שנה לגלותינו. זאת אומרת שבין פרק א' לפרק מ' עברו 20 שנה. ומה כתוב בפרק מ' בראש השנה בעשור לחודש? נכון הוא שלא כתוב באיזה חודש, אבל כתוב בעשור לחודש. ראש השנה זה המקום, אני חושב, כמעט המקום היחידי בתנ"ך שמופיע שם ראש השנה. ראש השנה מעצם הגדרתו לא יכול לחול בעשור לחודש. ראש השנה צריך להיות תמיד באלף בחודש. אז מה זה בעשור לחודש? מתי יש ראש השנה שחל בעשור לחודש? זה יום, זה שנת היובל. זאת אומרת שבין פרק א' לפרק מ' עברו 20 שנה, ואם כתוב שם 30 שנה, זאת אומרת שזה ליובל. ה-30 שנה ליובל עברו 20 שנה, ואז חל ראש השנה בעשור לחודש. ראיה לא פשוטה. אבל כאן נשאלת השאלה, זה המניין היחידי בכל התנ"ך שמזכיר לפי זה יובל. אם אני צודק בזה ש-30 שנה זה יובל, והראיה היא מפרק מ' שכתוב ראש השנה בעשור לחודש, אז יחזקאל יתנבא ב-30 שנה ליובל. מה פתאום? יש לי רק הסבר, כמעט הייתי אומר רומנטי. במשר בית ראשון היו מונים באמת ליובלות, מסתום בכתובות, בגיטין, היו כותבים כל מיני כך וכך ליובל. זה היה התאריך ששלב היו סופרים, שלב היו מונים. אז כל עוד שהיובל היה תקף והיה משמעותי, אז המניין שלו היה בעל משקל. יחזקאל אומר, גבל, אני מרגיש שמכאן ואילך היובל נעלם. כיוון שיחזקאל הוא נביא הגולה, אז פוסקים הרי מעכשיו כשכל יושביה לא עליה, אז אי אפשר כבר למנות. אז בגעגועים למניין שנגנז, התימנים יש להם דבר נקרא מניין של שטרות, שעד היום לא נתברר בדיוק מה זה. בעיתונים של בן יהודה, הצבי והאור וכו', היה מניין למה? להצהרת בלפור. תקראו עיתון, כתוב שם, או שכתוב טק 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 לחורבן בית שני, או שכתוב להצהרת בלפור. המודרניים עכשיו מונים למדינת ישראל. זאת אומרת, מניינים חשובים מונים לתאריכים. התאריך הזה עומד להיפקע, כבר לא יהיה יובל. אז יחזקאל משייר לנו, אולי אני אומר, משייר לנו את המניין ליובל ערב סילוקו של העניין. כי היובל זה היסוד של המניין הציבורי, והעניין הציבורי הזה נפקע כשכל, לא כל ישראל יושבים על אדמת ארץ ישראל. על כל פנים, אז השימוש במושגים של כללים פרטיים דקדוקים נדונו בסדרי מתן המצוות הכולל והפרטני בסיני ובאוהל מועד בערבות מואב. בנושא המיוחד של ערבות מואב הורחבו הדברים בקשר לסוגיית הערבות, קדושת התורה וכלליותה, זה מה שהוא חידש, מעשיו של יהושע בן נון, סילוק יצר הרע הפרטני של עבודה זרה, הודגשה מעלת ארץ ישראל הכללית, והמעגל נסגר בהדגשת ענייני הסגולה והבחירה, הקל והפרט שבשמיטה וביובל. משפט קטן כזה בתורת כהנים, שפרטים נאמרו באוהל מועד, כללים נאמרו בסיני, איך יצר אצלו הסתכלות יסודית גדולה מאוד על כל הצורה של מתן תורה, גם בסיני, גם באוהל מועד וגם בערבות מואב.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.